ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הרבנים, אני שמח מאוד להיות כאן איתכם. השיעור הקודם שהעברתי כאן היה בענייני השמיטה. עברו כבר כמה שנים מאז. היום אנחנו גם בענייני שבת, לא שמיטה, אלא שבת רגילה. ושמעתי שאתם למדתם זמן רב, השקעתם בענייני מוקצה, והייתה התלבטות עם הרבנים, רב יגר ורבנים, מה עדיף לעשות, לקחת שיעור אחד עיוני בענייני מוקצה, או לנסות להקיף את הלכות מוקצה, ונבחרה הדרך השנייה. ולכן השיעור שלנו ינסה להקיף, לעבור על ענייני מוקצה, אבל לעשות את זה בצורה שהיא תהיה מצד אחד מהירה, מצד שני עם קצת עומק, בצורה שמתאימה לבני ישיבות, לתלמידי חכמים. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו ננסה לעבור על הדברים. יש לכם את הדפים לפניכם. ונתחיל מהדבר הראשון, מבוא לדיני מוקצה. יש לנו כמה סוגים של מוקצה, אבל נראה שיש לחלק לשלוש קבוצות. קבוצה אחת, תודה, קבוצה אחת זה הדבר האחרון כאן בטבלה, מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו, אנחנו מדברים על דבר שאין לו שימוש בעולמו של האדם. זה לא אוכל, זה לא כלי, זה דבר שהוא כמו אבנים, חול, אין לו שום שימוש בעולמו של האדם. הדבר הזה הוא המוקצה הכי פשוט, אנחנו נדבר עליו. הוא מוקצה במהותו, ברשות ראש הישיבה, הוא מוקצה במהותו, הוא מוקצה כי הוא בכלל לא הגיע לעולמו של האדם. אבנים, חול בחוץ, זה לא הגיע בכלל לעולמו של האדם. בגלל שזה לא הגיע לעולמו של האדם, זה מוקצה מחמת גופו, לא מחמת השימוש שבו, לא מחמת איזה משהו שהוא עושה, כך הגדיר הריטב"א, הוא מוקצה במהותו. הוא לא שייך בכלל לעולמו של האדם. זה סוג אחד של מוקצה. יש לנו סוג אחר של מוקצה, והסוג האחר של מוקצה זה כל מה שנמצא כאן בטבלה באמצע. מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה מחמת מיאוס, מוקצה מחמת מצווה, מוקצה מחמת איסור, בסיס, נולד. כל הדברים האלה שייכים לקבוצה 2. תכף נבאר את קבוצה 2, אבל אני רוצה לדבר על סוג שלישי, ואז לחזור ולהסביר את קבוצה 2. הסוג השלישי זה כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור זה כלי שרוב מלאכתו לאיסור, אבל אפשר לעשות בו גם דברי היתר. בדרך כלל עם פטיש עושים דברים אסורים, מסמרים, דברים אסורים, אבל אפשר לפתוח איתו אגוזים, אפשר לעשות איתו דברי היתר. הדבר הזה הוא המוקצה הכי קל. והוא המוקצה הכי קל כי אמנם רוב תשמישו לאיסור, אבל אז מה? יש לו שימוש בשבת, אפשר לעשות איתו דברי היתר בשבת. הדבר הזה קשה אפילו להבין למה הוא בכלל נאסר בשבת, ו אנחנו נשתדל להתייחס בהמשך, הדבר הזה כנראה הוא לא בדיוק מוקצה, הוא מה שנקרא גזירת כלים. אתם רואים, כתבתי כאן בצד שמאל למעלה, תם האיסור גזירת כלים. כנראה שזה לא בדיוק מוקצה, אלא שגזרו לא להשתמש בכלים האלה סתם, לא לטלטל אותם סתם, שמא יבוא לעשות איסור. אבל זה לא ממש מוקצה, זה לא מוקצה מעולמו של האדם, יש לזה שימוש בשבת. מוקצה מחמת גופו בכלל לא הגיע לעולמו של האדם. לכן ברור שזה מוקצה. כלי שמלאכתו לאיסור נמצא בעולמו, זה כלי אפשר להשתמש בו לדברי היתר בשבת, אבל רוב תשמישו לאיסור, אז יש עליו איזה גזרה כזאת, גזרת כלים, אבל זה הדבר הכי קל שיש, ולכן כלי שמלאכתו לאיסור זה המוקצה היחיד שמותר לטלטל לצורך גופו, לצורך מקומו, כי הוא לא לגמרי מוקצה. ויש לנו את קבוצה 2 שעליה דילגנו. קבוצה 2, למשל מוקצה מחמת חסרון כיס. אתם רואים בטבלה השימוש העיקרי והשימוש המשני. אנחנו נוהגים לומר, אנחנו נדבר על זה אחר כך, בדרך כלל מוקצה מחמת חסרון כיס הוא רק בכלי שמלאכתו לאיסור. כלומר, יש לנו כלי שמלאכתו לאיסור, שאנחנו גם מקפידים לא לעשות בו שימוש חריג. יש לך למשל מצלמה שאתה מאוד מקפיד עליה, לא לעשות בה שימוש חריג. אז מצד אחד השימוש העיקרי לצלם במצלמה זה לא שייך בשבת, כי זה איסור, זה כלי שמלאכתו לאיסור, לא מצלמים בשבת. שימוש משני אתה לא תעשה עם המצלמה, לא בגלל שאי אפשר, אלא בגלל שאתה מקפיד, אתה לא רוצה שהיא תיארס. אתה לא תעשה בשימוש משני. לכן היא מנותקת לגמרי מעולמו של האדם. או דוגמה אחרת שגמרא מביאה, סכין, סכין של שחיטה. שונים הביאו, מביאה דוגמה מסוימת, סכין של שחיטה. סכין של שחיטה, רוב השימוש הוא לשחיטה. אתה לא יכול לשחוט בשבת, לכן השימוש העיקרי לא שייך בשבת. אתה יכול אבל עם סכין שחיטה לחתוך תפוח, אבל אתה לא תעשה את זה. לא תעשה את זה כי אתה מפחד שהסכין תתקלקל. כלומר, השימוש העיקרי לא שייך בשבת כי הוא איסור. השימוש המשני עקרונית שייך, אבל הוא לא שייך כי אתה מקפיד על הסכין ולא תעשה שימוש בסכין לדבר שהוא לא נועד, שהיא לא נועדה בשבילו, כי אתה לא רוצה שהסכין תיארס. לכן הדבר הזה הוא מוקצה של הסך דעת. אתה מסיח דעתך מזה לגמרי, ולכן זה מוקצה חמור. אתה לא יכול לטלטל אותו, לא לצורך גופו, לא לצורך מקומו. ובצורה הזאת גם שאר המוקצים שהזכרנו בקבוצה 2, למשל מוקצה מחמת מיאוס, השימוש העיקרי לא שייך בשבת, והשימוש המשני לא שייך גם ביום חול, כי זה כל כך נמוך. מחמת פחיתותו לא תעשה בו שימוש משני. אני לא נכנס עכשיו לדוגמאות. אם אני מסכם, יש לנו למעשה, כמו שאמרתי, שלושה סוגים כלליים של מוקצה. סוג אחד, מוקצה מחמת גופו, שהוא מופקע מעצם מהותו, הוא לא הגיע לעולמו של האדם בכלל, אפילו ביום חול הוא לא הגיע, כמו אבנים, כמו חול, מחוץ לעולמו של האדם. יש לנו סוג שני של דבר שהוא בעולמו של האדם, הוא כלי, כמו מוקצה מחמת חסרון כיס, הוא כלי. היה מקום אולי להתיר אותו, כי הוא כן בעולמו של האדם, אבל יש לנו הסך דעת, האדם השיח דעת מזה לגמרי. למה לגמרי? כי השימוש העיקרי לא שייך בשבת, כי זה שימוש של איסור, והשימוש המשני הוא לא יעשה מכל מיני סיבות. ולכן האדם משיח דעתו לגמרי, וגם את הכלים האלה אסור לטלטל בכלל בשבת. ויש לנו את הסוג השלישי, שזה כלי שמלאכתו לאיסור, שהדבר הזה הוא כלי, רוב תשמישו לאיסור, אבל יש מה לעשות איתו בשבת. יש מיעוט תשמיש שאפשר לעשות כי הוא יותר, האדם לא מקפיד עליו, האדם לא משיח דעתו מהדבר הזה, מהכלי הזה, ולכן אמנם אנחנו שמים אותו בקטגוריה של מוקצה, אבל זה קצת שונה, זה כמו גזרת כלים שאמרנו, ומותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. אז זה מבוא כללי לענייני מוקצה. ועוד דבר שרק נזכיר בהתחלה, אני לא יודע, הרב כבר העביר בטח שיעורים פה אחרי צהריים, צריך לדעת איפה לעמוד עם השמש, אבל כאן נראה לי מקום בסדר. הדבר הנוסף בפתיחה, שאבית יוסף בסימן שינחת, כאשר הוא מביא את היסודות של מוקצה, אומר אבית יוסף, עכשיו כאשר נימדתי אותך את יסודות מוקצה, כעת תבין יראת השם. מה זה אומר? זה אומר שהלכות מוקצה מובילים ליראת שמיים. וכך אנחנו מקובלנו, מי שלומד מוקצה זה מוסיף יראת שמיים. למה זה מוסיף יראת שמיים? על זה תחשבו לבד. למה מוקצה, לימוד מוקצה, מוסיף יראת שמיים? אבל כל מגמתנו לקיים הלכה, לעשות רצון השם בעולם ולהוסיף יראת שמיים, אז בעזרת השם יתברך שגם הלימוד שלנו יוסיף משהו בעניין. בואו נעבור לעמוד הבא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הנושא שלנו עכשיו הוא הגדרת טלטול. הגדרת טלטול זה נושא מאוד חשוב. ולמה הוא כל כך חשוב? כי גם אם האדם לא מכיר את כל סוגי המוקצה, לא יודע איך לזהות אותם, אבל אם אדם יודע מה נקרא טלטול, יש דברים שהוא יוכל לעשות או להזיז כל מיני סוגי מוקצה בלי לדעת את כל הלכות מוקצה. כי הוא יודע למשל שדבר מסוים לא נקרא בכלל טלטול. לא נקרא טלטול שנאסר, ואז בכל סוגי המוקצה אולי הוא יכול לעבוד. ואנחנו ננסה להבין עכשיו בקצרה את הגדרת טלטול מוקצה. דבר ראשון, נגיעה במוקצה, כאן בצד ימין. הגמרא בביצה דף ג' עמוד ב' אומרת שאסור לטלטל ביצה בשבת, אבל מותר לחסות אותה. אתה יכול לקחת כלי ולחסות את הביצה. הירושלמי מוסיף ואומר, ובלבד שלא יהיה גופו נוגע בביצה, אסור לך לגעת בביצה. השאלה היא, למה אסור לגעת בביצה? בעל תרומת הדשן, כאן בצד ימין, אומר שאסור לגעת בגלל שנגיעה שהיא לצורך המוקצה אסורה. נגיעה שעוזרת למוקצה, כאן אתה רוצה לגעת כדי לשמור, לחסות אותו, נגיעה כזאת אסורה. יש כאן חידוש גדול מאוד, תרומת הדשן אומר שלא רק טלטול מוקצה נאסר, גם נגיעה במוקצה נאסרה אם זה לצורך המוקצה. אבל המגיד משנה אומר, לא שמענו אף פעם דבר כזה, שנגיעה תאסור. רק טלטול מוקצה אוסר, נגיעה לא אוסר. לא אוסרת. למה נגיעה נאסרה בביצה? כי כל נגיעה בביצה יכולה לגרום לטלטול של הביצה, כי זה דבר שזז. לכן נאסרה נגיעה בביצה, אבל בדרך כלל נגיעה לא נאסרה. והדבר הזה, זו דעת הגרא, כך נראה דעת המשנה הברורה, שאין איסור של נגיעה במוקצה. אין בעיה ללכת ולגעת במכונית בשבת. אם אתה נוגע מכוניות לא שלך, אז זה כבר בעיה אחרת שלא קשורה לשבת. אין בעיה לשבת על טנק בשבת. רוב האנשים שיושבים על טנק לא מזיזים אותו. אז אין בעיה, נגיעה לא נאסרה. אם אתה מזיז קצת, זאת שאלה שיש מקום לדון, מדברים שנדבר אחר כך, טלטול בגופות, אבל אין בעיה של נגיעה במוקצה. ולמה נגיעה לא נאסרה? אנחנו לא נרחיב, כי כמו שאמרנו, זה רק אנחנו ניתן יסודות על כל דבר. אבל בגמרא בביצה דף למד וו עמוד ב' מבואר שעיקר האיסור של מוקצה זה גזרה משום הוצאה. עיקר העניין של גזרו על מוקצה זה שם האדם יוציא את הכלים מרשות לרשות. לכן גזרו שאסור לך לטלטל ברשות היחיד, שמה תטלטל החוצה. אבל לגעת אין שום היגיון לאסור. אין שום היגיון לאסור, אסור לטלטל בבית, שמה תטלטל בחוץ. אבל למה שיהיה אסור לגעת? מותר לגעת בחפץ בחוץ. חפץ ברשות ערבים, אין בעיה לגעת בו. אין בעיה, אין איסור. אז אין סיבה לגזור שלא תיגע בבית. מה, שמה תיגע בחוץ? שמה נגיעה תביא אותך לטלטול, והטלטול בבית יביא אותך לטלטול בחוץ. זה כבר רחוק. לכן, כנראה לא נאסרה נגיעה, אלא רק טלטול. הדבר הבא, אמצע התרשים פה, טלטול מן הצד. מה זה טלטול מן הצד? טלטול מן הצד זה כשאתה מטלטל על ידי חפץ. אתה לא מזיז את הכלי ישירות בידיים, אתה מזיז אותו על ידי חפץ, על ידי סכין, על ידי חפץ אתה מזיז את הכלי. הדבר הזה הוא סתירה בין סוגיות, לא נאריך עכשיו, אבל בשבת קוף כף ג' עולה שהדבר מותר. לעומת זאת, בשבת דף ממגימל עולה שהדבר אסור, שטלטול מן הצד, שמי טלטול. יש סתירה בין הסוגיות, ודעת התוספות ליישב, שטלטול מן הצד מותר לצורך דבר המותר. מותר לך לטלטל לצורך דבר המותר, אבל אסור לך לצורך איסור. אתה לא יכול לטלטל בצורה כזאת לצורך המוקצה. למשל, אתה רוצה להציל מוקצה שהולך להרס. אתה לא יכול להזיז אותו עם חפץ, כי אתה עושה את זה כדי להציל את המוקצה. אבל אם אתה לא עושה את זה כדי להציל את המוקצה, אם אתה בטלטול מן הצד, רוצה להזיז משהו, יש לך איזה מוקצה, שאתה רוצה להזיז אותו, רוצה שהמפה תהיה נקייה. אתה רוצה להזיז את המוקצה, וזה לא לצורך המוקצה, הדבר הזה מותר. בשולחן ערוך פסק כדעת התוספות, ולכן כתבתי כאן את המסקנה של הדברים. מותר לנער שולחן שיש עליו כסף. למרות שכסף הוא מוקצה, וזה לא כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לך לטלטל את זה ביד לצורך מקומו, אבל מותר לך לטלטל על ידי סכין. אבל אסור לעשות את זה עם המטרה לשמור על הכסף. אם עכשיו אתה רוצה להגן, לשמור על הכסף, זה דבר שאתה לא יכול לעשות. אז כתבתי מוקצה באמצעות סכין וההמשך. אני רק חייב להגיד, לו היה לנו זמן והשיעור היה יותר עיוני, היינו מביאים את המחלוקת שיש כאן. כל מה שאני אומר זה על פי המשנה הברורה. החזון איש, והתז גם כן כמו המשנה הברורה, החזון איש הבין קצת אחרת, והחזון איש לא התיר להזיז מוקצה על סכין, על ידי סכין, כשהמטרה שלך זה להזיז את המוקצה. אבל אני אומר את זה בסוגריים, אנחנו לא נוהגים לפסוק החזון איש בעניין הזה, יש כאן הבנה כללית של כל היתר הזה, מה זה היתר של טלטון מן הצד, לא ניכנס לזה עכשיו. לפי פסק המשנה עבורה, מותר לך להזיז על ידי סכין, או כל דבר אחר, מותר לך להזיז מוקצה, כל עוד המטרה שלך היא לא להגן על המוקצה. כן. יש מקום לדון בזה. כמובן שלפי החזון איש זה ודאי לא בסדר. לפי המשנה הברורה, מסתבר שאם יש לך סיבה להזיז את זה, כי אתה צריך את המקום שזה יהיה בסדר, גם אם יש לך, גם זה יעזור למוקצה. כך מסתבר, יש מקום להאריך בזה, אבל כך מסתבר. כלומר, לפי החזון איש,
שלא מתייחס לדבר האסור.
כן, כלומר, לפי החזון... כן, למרות שלפי החזון איש, לפי החזון איש, אם המטרה שלך היא להזיז את המוקצה, ואתה עושה את זה על ידי כלי, אבל עיקר המטרה שלך היא להזיז את המוקצה, אז הדבר הזה, הרי גם בסכין, זה יכול להיות שהיא מטרה כפולה, נגיד אולי זאת לא המטרה, אבל אז צריך שתהיה מטרה ממש להיתר. מטרה שהמטרה שלך היא... צריך לחשוב, לפי החזון איש יכול להיות. כמובן הדוגמה הזאת תהיה אחרת, אולי לפי החזון איש באמת יש יותר מקום לשאלה הזאת. יש הערה שמאיר רב שלוי מזלמן אוירבך, וזה סעיף ג' כאן. על פי הגמרא, שאנחנו נדבר עליה אחר כך, מבואר שאסור להרים ילד שמחזיק ביד שלו אבן. עכשיו אנחנו לא ניכנס לדבר הזה עכשיו, אנחנו עוד נראה את זה בהמשך. אני אומר נראה את זה, אני מקווה שנראה את זה, אבל בעיקרון זה נמצא בהמשך ו... בדין בסיס. טוב, אנחנו עוד נראה את זה בהמשך, אבל רב שלמה זלמן אוירבך מסביר שלמרות שלכאורה זה טלטול מן הצד, אתה לא מחזיק את האבן, אתה מחזיק את הילד, והאבן נמצאת על הילד, לכאורה זה טלטול מן הצד. אבל הוא אומר שאם אתה עושה את זה בדרך שרגילים לעשות, זה לא מוגדר טלטול מן הצד. למשל, אם אתה מזיז, יש כל מיני משחקים כאלה שאתה מזיז עם, איך קוראים להם? אתה דוחף עם איזה מקל, אתה דוחף כדור. אז הדבר הזה הוא לא טלטול מן הצד של הכדור, כי ככה רגילים לטלטל את הכדור. אז אם אתה רגיל להרים ילד שהוא עם אבן ביד, זה לא יקרה טלטול מן הצד, והדבר הזה יהיה אסור. כלומר, צריך לטלטל על ידי כלי שלא רגילים בדרך כלל לטלטל בו את הדבר שאתה מטלטל עכשיו. כמו שאתה בעיקרון היית מזיז פירורים עם היד, אבל עכשיו בשביל שבת אתה מזיז את זה עם סכין, כל מיני קליפות, שאולי עמו קצת, אתה מזיז עם סכין, אז יש את היתר של טלטול מן הצד. יש לנו דבר הבא, טלטול בגופו. המשנה בשבת קופמם א' עמוד א' אומרת, הקש שעל גבי המיטה, יש לך קש על המיטה, שהוא מוקצה, מותר לך לנענע אותו בגופו. יש מקום לדון בהבנה כאן, אבל בעיקרון, טלטול בגופו, הכוונה, כאשר אתה מטלטל לא על ידי היד, אלא על ידי איבר אחר. בעיקרון זה איבר שלא רגילים לטלטל בו, את הדבר שאתה מטלטל עכשיו. אבל מדובר על איבר אחר, אתה מזיז עם המרפק, אתה מזיז בדרך אחרת, לדעת המשנה הברורה. וזו לכאורה פשטות הראשונים, זה על פי הראש, ראשונים אחרים, טלטול בגופו טוב יותר מטלטול מן הצד, והוא מתיר לגמרי. זאת אומרת, טלטול מן הצד מותר רק לצורך דבר המותר. טלטול בגופו אתה יכול לעשות לכל דבר שהוא, כל מטרה שהיא. לפי הפסיקה הזאת של המשנה הברורה, טלטול בגופו זה ממש פטנט שמציל גם אדם שלא יודע שום דבר במוקצה. אתה לא יודע כלום במוקצה, לא מבין שום דבר. אתה יודע עם המרפק, תמיד אתה יכול לטלטל. אם אתה מטלטל בשינוי, עם איבר שלא רגילים לטלטל איתו, תמיד אתה יכול לטלטל. כך עולה לפי פסיקת המשנה הברורה. בסוגריים אני אציין שגם במקרה שלנו החזון איש חולק. והחזון איש חושב שאם המטרה היא המוקצה, אסור לך לטלטל גם בטלטול בגופו. אבל המשנה הברורה מקל, כך פסק גם השבירת שבת כהלכתה, להקל כדעת המשנה הברורה, וכך מקובל. שטלטול בגופו טוב יותר מטלטול מן הצד, וטלטול מן הצד אמנם אתה משתמש בחפץ, אבל אתה משתמש בידיים, אז אפשר לראות את זה כיד האריכתא, זה בכל אופן הידיים פועלות. טלטול מן הצד זה דבר שבכלל, טלטול בגופו דבר שהידיים לא פועלות, אלא דבר אחר שכנראה לפי ההבנה שלנו לא מוגדר בכלל כטלטול, ולכן הדבר הזה מותר. ומה שכתבתי כאן בדוגמאות, לכן אפשר להזיז עם המרפק מנורה, גם זה מנורה חוט לאט, היום זה כבר פחות חוט לאט, שיש לזה מחלוקת, אולי נדבר אחרי זה. מותר להזיז כסף, יש כסף ברחוב, אתה רוצה את הכסף הזה, אתה יכול לטלטל אותו ברגל. לפי החזון איש לא תוכל לטלטל ברגל, לפי המשנה ברורה תוכל. מישהו פעם נשאל על איזה סיפור של אגנון, שיש שם איזה חסיד אחד שלא טלטל כסף ברגל והכסף, ולמה הוא לא טלטל? הרי מותר לטלטל בטלטול בגופו כאן. אז כנראה הוא סבר כדעת החזון איש, אותו חסיד. אבל לפי המשנה ברורה באמת אפשר לטלטל ברגל את הדבר הזה. לפני כמה שנים ילד נכנס לבית כנסת אחרי התפילה. אומר לי, הרב, אני יכול כסף שמצאתי להזיז בשבת? אני אומר, תשמע, בעיקרון אפשר להזיז בטלטול בגופו. הוא אומר לי, מה זה טלטול בגופו? אמרת לו, עם הרגל. הוא אומר, יש עוד דרך. אני אומר, טלטול בגופו, אני יודע אם אתה עושה עם המרפק, עם אחורי היד. טוב, גמרתי, ואני ממשיך לדבר שם עם מישהו. אחרי כמה דקות אני רואה את הילד, נכנס לבית הכנסת, עם כסף, עם שתי הידיים ככה. הולך, 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 אני מסתכל, מה הוא עושה? מה הוא עשה? הלך לקופת צדקה ושם שם. פרד את זה, היה שואלתי מראש, היית אומר, תעזוב, זה, אבל זה יפה לראות ילד שואל, מברר על מוקצה, ולוקח ככה, יש מקום לדון בזה, כי הוא כבר הרים את זה, אבל הרמה קצת יותר בעייתית, אולי אם לא צריך. אבל לא משנה. בכל אופן, לחתחיל, לא מרימים, עדיף עם להזיז עם הרגל, יש מקרים שאנחנו נראה אחרי זה, שאולי יש מקום לדון בדבר הזה. אבל, למשל, אסור לילד לשחק ברגלו עם אבן שהיא מוקצה, כי זה דבר שרגילים להזיז עם הרגל. אז אם אתה רגיל להזיז עם הרגל, אז אתה כבר לא יכול לטלטל את זה כך, כי זה לא נקרא טלטול בגופו. צריך דבר שלא רגילים לטלטל בצורה הזאת. מצד הדין מותר לשבת על מכונית למרות שהוא מזיז אותה, כי זה טלטול בגופו. אבל יש עדיפות בכל אופן לשבת על ספסל, ומכונית זה גם עניין של כבוד שבת, והוא מזיז אותה קצת, זה כן דרך ישיבה. מצד הדין זה צריך להיות מותר. זין כאן כתבתי, הרמה בסימן שין ח' בסעיף ממגיבל, כותב שמותר להזיז מוקצה על ידי נפיחה בפיו, לעשות פו על מוקצה. גם זה בגדר טלטול בגופו, גם הדבר הזה מותר. אז לסיכום החלק הזה שראינו, בהגדרת טלטול, נגיעה במוקצה מותרת, טלטול מן הצד, כלומר על ידי כלי, מותר, אבל רק לצורך דבר המותר, לא לצורך שמירה על מוקצה, טלטול בגופו, כלומר באיבר שלא רגילים לטלטל בו, מותר אפילו אם המטרה שלך היא לשמור על המוקצה. אנחנו עוברים עכשיו לחלק התחתון בדף. אני חייב להגיד, כל קטע כאן זה שיעור שלם, ואיכשהו אני מנסה להביא אותם עם קצת צבאות, אבל אמרו שזה הדרך לעשות פה עכשיו שיעור סיכום, אז אני מקווה שיסתדר בעזרת השם, אבל אני רואה שיש פה תלמידי חכמים, נכון, אז אפשר להספיק גם בצורה כזאת, אבל באמת היה ראוי לשבת יותר על כל דבר. הדבר שאני רוצה בקצרה לדבר עליו עכשיו, זה כלי שמלאכתו לאיסור שנמצא בידו. אנחנו נדבר ממש ממש בקצרה, וזו גם סוגיה ארוכה. התוספות בביצה דף ג' עמוד ב' אומרים שאם אתה מחזיק כלי שמלאכתו לאיסור, למשל לקחת פטיש כדי לשבור איתו אגוזים, שברת אגוזים, עכשיו הסכין ביד, הפטיש ביד, אומרים תוספות, אתה יכול לשים את הפטיש במקום, אתה לא צריך לעזוב אותו כאן, אתה יכול לשים את הפטיש במקום. ואת דברי התוספות אפשר להבין בשלוש צורות. למה הם התירו? למה הם התירו לעשות את הדבר הזה? אפשרות אחת, שהם התירו בגלל שהמוקצה כבר ביד שלך. אז אם זה ביד, אתה יכול להמשיך לטלטל. אפשרות שנייה, שהם התירו בגלל שזה הגיע אליך ביתר. הרי מותר לך לקחת את הפטיש כדי לשבור אגוזים. בגלל שזה הגיע ביתר, אתה יכול להביא את זה למקום. אפשרות שלישית להבין שהם התירו את זה בגלל שמדובר על כלי שמלאכתו לאיסור, שכבר ראינו שהוא קל יותר משאר סוגי המוקצה. ואולי אם זה מוקצה אחר, גם אם הוא יגיע לידך בהיתר, ואיך זה יכול להיות, תכף נראה, אולי נגיד כבר עכשיו אתה פיצחת פיצוחים, איך קוראים לפיצוחים? גרעינים. פיצחת גרעינים, פיצוחים. הקליפה היא מוקצה, אבל זה הגיע לידך ביתר. פיצחת את הגרעין, מותר לך לפצח בשבת, אבל עכשיו יש לך קליפה ביד. היא הגיעה ביתר, אבל זה לא כלי שמלאכתו לאיסור. האם מותר לך להמשיך להחזיק את זה ביד? שלוש ההבנות האפשריות בדברי התוספות נחלקו בהם אחרונים, ובעקבות מחלוקת האחרונים יש הרבה מחלוקות משמעותיות להלכה, ונראה אותן בקצרה. כלי שמלאכתו לאיסור, שהתחיל לטלטל ביתר, למשל לקחת פטיש, כמו שאמרנו, שברת אגוזים, זה מוסכם, אתה יכול להמשיך לשים את הפטיש איפה שאתה רוצה. לקחת מספריים כדי לחתוך ענבים, לא את הענבים עצמם, יש לך אשכול של ענבים, אתה רוצה לחלק חתיכות חתיכות, שלא אחד ייקח את כל האשכול. אתה רוצה, אתה יכול לשבור אותם, אם אתה רוצה לחתוך עם מספריים, לקחת מספריים, חתכת את האשכול בכמה מקומות, מותר לך, כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו, אתה יכול עכשיו לשים את המספריים במקום. זה מוסכם. הדבר הבא, כלי שמלאכתו לאיסור, שהתחיל לטלטלו באיסור, בטעות. למשל, אתה שיחקת בטעות עם עת. פתאום אתה אומר, היי, יש לי עת ביד בשבת. מה אתה עושה עם זה? האם אתה יכול לשים את זה במקום? הגרא אומר שאסור. אתה לקחת באיסור. כיוון שלקחת באיסור, אין כאן היתר להמשיך לטלטל. אבל המגן אברהם, הרבה אחרונים מתירים. כך נראה מהמשנה עבורה, שכלי שמלאכתו לאיסור קל יותר, ולמרות שאתה התחלת לטלטל באיסור, מותר לך לשים במקום, כי מדובר על כלי שמלאכתו לאיסור. הדבר הבא, אתה לקחת לא כלי שמלאכתו לאיסור, לקחת מוקצה אחר. בטעות, אתה לקחת בטעות כסף ביד. פתאום יש לך כסף ביד, בטעות לקחת את הכסף. הכסף שלקחת ביד, ברשות הרב נבן צהל, הכסף שלקחת ביד בטעות, אז הדבר הזה הוא לא כלי שמלאכתו לאיסור, זה כבר מוקצה אחר. שאר סוגי המוקצה שלקחת בטעות, המגן אברהם מתיר, כי המגן אברהם מבין בתוספות שכל מוקצה שנמצא ביד שלך אתה יכול להמשיך לטלטל אותו. אבל המשנה ברורה מכריע לאיסור. המשנה ברורה מבין שאם לקחת מוקצה והוא נמצא באיסור ביד שלך, יהיה אסור לך להמשיך לטלטל אותו, תצטרך לזרוק אותו מיד. זאת אומרת, שמה שראינו בינתיים, שההיתר בתוספות להמשיך לטלטל משהו שנמצא ביד שלך, הוא או אם זה הגיע אליך בהיתר, ומדובר על כלי שמלאכתו לאיסור, שזה ברור, או אולי אפילו אם זה הגיע לידך באיסור, אבל מדובר על כלי שמלאכתו לאיסור, שזה יותר קל מסוגי מוקצה אחרים. אבל אם מדובר על מוקצה אחר, שבטעות הרמת אותו, שהגיע לידך באיסור, אמנם המגן אברהם מתיר, אבל המשנה הברורה אוסר, וכך אנחנו פוסקים להלכה, שמוקצה כזה אתה זורק מיד. יש לנו את הסוג האחרון. הסוג האחרון, כמו שראינו, אפשרות להבין בתוספות, דבר שהגיע לידך בהיתר, אבל זה לא כלי שמלאכתו לאיסור. אתה לקחת גרעינים, פיצחת גרעינים בשבת, הקליפה ביד שלך, זה הגיע לידך בהיתר, אבל קליפות שאי אפשר לאכול אותם, הם מוקצה מחמת גופו. האם יהיה היתר במקרה הזה? עכשיו אני חייב להגיד, זאת שאלה מאוד משמעותית בשבת. מאוד משמעותית. אדם מפצח גרעינים. האם הוא חייב כלי לשים לידו, או שהוא יכול לפצח בדרך ולשים ביד? זו שאלה מאוד מעשית. בדבר הזה, אבן העוזר אוסר, ו... כנראה שגם הגרא, לא ברור לגמרי, הוא מדבר על סכין של מילה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש הרבה אחרונים שהתירו. כמובן המגן אברהם, כי זה הגיע לידך בהיתר. אז אתם יודעים, יש נוער שמסתובב בשבת, מה הוא עושה עם הקליפות? זורק על הרצפה. עכשיו, זאת אומרת, איך נוער זורק על הרצפה, ארץ ישראל? אז הוא חושש לאבן העוזר, אומר אולי, בעיה של מוקצה, לא רוצה להסתבך, אבל לכתחילה אנחנו לא נעשה דבר כזה. אז לכתחילה האדם יכול למשל אולי לקחת שקית, לשים בשקית גם אולי כמה גרעינים טובים. אז אולי זה בסיס דבר האסור והמותר, ותמיד הגרעינים הטובים יהיו יותר חשובים, ולשים את הקליפות בצורה כזאת בשקית. אבל אם אדם אין לו אפשרות, אז יש לו על מה לסמוך גם לשים ביד. ואם יש על הקליפות גם מלח או משהו שאפשר עדיין להמשיך ללקק, אז יש כאן עוד סיבה כדי להתיר. אנחנו עוברים לנושא הבא, מוקצה מחמת גופו. הגמרא בשבת דף מ"ו עמוד א' אומרת, צרורות שבחצר, אבנים, חול בחצר, אומרת הגמרא, אין עליהם תורת כלי. ולכן הם מוקצה, זה מוקצה לכולי אלמה, אפילו לרבי שמעון, דלית לי מוקצה, מוקצה מחמת גופו הוא מוקצה. וכמו שהסברנו קודם על פי הריטב"א, זה מוקצה במהותו, הוא לא הגיע בכלל לעולמו של האדם, זה לא אוכל, זה לא כלי, הדבר הזה מוקצה מעולמו של האדם, ולכן הוא מוקצה, מוקצה חמור, אסור לטלטל אותו, לא לצורך גופו, לא לצורך מקומו. וכמו שאתם רואים כאן בצד ימין, דבר שהוא לא אוכל, לא כלי, לא שייך לעולמו של האדם כרגע, מוקצה מחמת גופו ואסור לטלטל אותו. עכשיו השאלה היא, מה קורה עם דבר שהוא כן אוכל? הוא אוכל, אבל במצבו הנוכחי זה אוכל שלא ראוי לאכילה. דבר כזה, ולא נאריך כרגע, אבל בעקבות הסוגיה בשבת קכ"ח, עמוד א', מבואר שדבר כזה, שאי אפשר לאכול אותו בכלל עכשיו. אתה לא יכול לאכול אותו. למרות שאתה יכול לבשל אותו, אבל עכשיו אתה לא יכול לאכול אותו בכלל, הדבר הזה נחשב מוקצה מחמת גופו. ולכן, אורז לא מבושל, רוב הקטניות, פתיתים לא מבושלים, קמח, כל הדברים האלה, לרוב הפוסקים זה מוקצה מחמת גופו. ואנשים לא יודעים את זה, אנשים בשבת יכולים לפתוח ארון, הם רוצים להגיע לשקדי מרק, לא יודע למה, יזיזו את האורז, יזיזו קמח, יזיזו כל הדברים. הדברים האלה הם מוקצה מחמת גופו. אתה לא יכול בשבת להזיז שקית של אורז, להזיז פתיתים לא מבושלים, קמח, כל הדברים האלה הם מוקצה מחמת גופו. הדבר הזה הוא בדבר שאי אפשר לאכול אותו בכלל. אני אומר, יכול להיות שבשעת הדחק יש מקום לדון שאולי חלק מהדברים אפשר לאכול, אפשר לשים בקטגוריה אחרת, אבל בעיקרון, דבר שאי אפשר לאכול בכלל בצורה הנוכחית, אנחנו פוסקים שהוא מוקצה מחמת גופו. יש לנו את הדבר הבא, שזה מאכל שאפשר לאכול בדוחק כעת. הגמרא שם בשבת קכ"ח עמוד א' מדברת על בשר, בשר לא מבושל. אז הגמרא אומרת, כיוון שבשר לא מבושל אפשר לאכול בדוחק עכשיו, כיוון שזה חזי לאומצה אפשר לאכול אותו בדוחק, לכן זה לא מוקצה. אז בעיקרון בשר לא מבושל, תפוח אדמה לא מבושל שאפשר לאכול בשעת הדחק, לכאורה הם לא מוקצה. אבל יש מקום לעיין. האם אפשר לאכול בשעת הדחק, הכוונה שאנשים אוכלים בשעת הדחק, או הכוונה דבר שתיאורטית אפשר לאכול בשעת הדחק? בימינו אף אחד לא אוכל תפוח אדמה לא מבושל. גם בשר לא מבושל, בעיקרון לא אוכלים, יש סוגים מסוימים, אבל בשר לא מבושל, בשר כמו שיש בפריזר, גם הוא מופשר, לא אוכלים. האם גם היום יהיה היתר של בשר לא מבושל? המגן אברהם, השר. המגן אברהם טוען שצריך אופציה מעשית, שהיום יש כאלה שאוכלים בדוחק, אבל התז והגרה פסקו שמותר. שכיוון שעקרונית, תיאורטית, אפשר לאכול בשר לא מבושל, תפוחי האדמה אנחנו יודעים, בשואה אנשים אכלו תפוחי האדמה, חיים אפשר? כיוון שאפשר, לכן לדעתם הדבר הזה הוא לא מוקצה. ולפי פסיקת המשנה ברורה יוצא שלכתחילה אנחנו צריכים להחמיר, אבל בשעת הדחק, כשיש צורך, יש מקום להקל. ולכן, לכתחילה האדם ידאג, אתם יודעים, כשאני פותח פריזר, אני יכול לראות האם זה פריזר דתי. האם זה פריזר של בן אדם דתי. כי בן אדם דתי לא ישים בפריזר את הבשר מקדימה ואת הגלידה מאחורה. הוא לא יחסום את הגלידה על ידי דברים, לא בגלל בשרי וחלבי. הוא לא ישים פיתות, לא משנה מה. הוא לא יחסום על ידי בשר לא מבושל דברים מאחורה. כי הוא מסדר את הפריזר בצורה כזאת שהוא יכול בשבת להגיע לכל הדברים שהוא רוצה בלי להזיז את המוקצה. תלכו לבית, אחרי זה תבדקו איך המקרר מסודר. אבל בעיקרון הוא ישים את הבשר במקום שיהיה בשר, בשר, אוף, הכל. ואם הוא רוצה דברים מסוימים שהוא צריך לפעמים לשבת, אז הוא ישים במקום אחר שהוא לא צריך להזיז את הבשר. בשעת הדחק, למשל, הפריזר התקלקל. עכשיו רוצים להעביר לשכנים. אפשר לקחת את הבשר ולהעביר לשכנים. זה שעת הדחק, מותר לטלטל את הבשר, להעביר לשכנים. אנחנו עוד מעט נדבר על דג חי שהוא קצת יותר חמור, טיפה, אבל בעיקרון, גם בו יש פתרון שתכף נראה. אולי נזכיר רק עכשיו, אם אפשר לטלטל את הבשר וגם את הדג, שלא איזה יותר מסובך, בטלטול מן הצד, זה עוד יותר טוב. למשל, אם אתה רוצה להעביר לשכנים, אתה יכול להעביר עם המרפק, אבל לפעמים זה קצת קשה להיכנס את הפריזר עם המרפק, תלו. אבל, למשל, בפריזר יש פיתות. פיתות הן לא מוקצה. כי פיתות, למרות שהן קפואות, אפשר להפשיר אותן, זה נקרא דין גמרו בידי אדם, ועל פי הגמרא במסכת ביצד אף כף בית, דבר שאתה יכול שיהיה מוכן בשבת, הוא לא מוקצה. אז אתה יכול לקחת את הפיתות, ועם הפיתות, להזיז את הבשר לתוך שקית. לקחת שקית, לשים בשקית מראש דברי יתר, יותר חשובים מהבשר, ולזרוק עם הפיתות את הבשר פנימה, אפשר למצוא איזה דרך להעביר בטלטול מן הצד. אבל בעיקרון, אנחנו פוסקים שכשיש צורך, מותר להזיז בשר לא מבושל, או דברים שאפשר לאכול בשעת הדחה, גם אם היום לא רגילים לאכול אותם. הדבר הבא שיש כאן, זה מאכל שהוא של בעלי חיים. אבל הוא לא מיועד לבעלי החיים. הגמרא בשבת קכ"ח עמוד א' אומרת שדג חי, דג חי, הכוונה דג לא מבושל, לא שהוא חי, כן? דג לא מבושל, הגמרא אומרת שזה מוקצה. כי אף אחד לא אוכל דג לא מבושל. מעניין שבימינו פתאום התחילו לאכול כל מיני דגים לא מבושלים, בשר לא כל כך אוכלים, אולי גם בשר אוכלים, אני לא יודע, אני לא יכול לראות בשר אדום. אבל כן, אוכלים במסעדות בשר כמאכל בן דרוסאי, יש כאלה שאוכלים ככה, שהוא בקושי מבושל, אני לא אוהב את זה, אבל לא הלכתית, כן, פשוט לא אוהב. אבל דג חי כן אוכלים היום, בעיקרון חלק. אבל דג, לא כל דג, דג חי זה דג מסוים. יש לך בפריזר נסיכת הנילוס, לא נראה לי שאוכלים את זה חי, נכון? לא מבין בזה מספיק, אבל לא נראה לי שאוכלים את הדג הזה, או סלמון, אולי כן, סלמון אולי כן. אולי דג? לא מבין. בכל אופן, דג, הגמרא אומרת, אי אפשר, לא אוכלים חי. לא אוכלים חי, אז הדבר הזה עוד יותר בעייתי. אבל מה קורה עם הדג הזה, אמנם, אתה לא אוכל אותו חי. אבל כלבים יכולים לאכול אותו. האם הדבר הזה מתיר במוקצה? עכשיו, אם יש לך כלב ואתה נותן לכלב, זה יהיה בסדר. אבל בהנחה שעכשיו זה לא מיועד לכלב, אתה לא תיתן את זה לכלב, אבל זה תיאורטית אפשר לתת את זה לכלב. האם הדבר הזה מתיר בטלטול? אני רק אגיד, אם נתיר את זה בטלטול, יהיה אפשר להתיר גם דג חי וגם עוד כל מיני דברים בסגנון הזה שאפשר לתת לבעלי חיים, למרות שאתה לא מתכוון לתת לבעלי חיים. בדבר הזה יש מחלוקת בהבנת הסוגיה מן תוספות לרשב"א, אני לא נכנס לסוגיה עכשיו, ובדבר הזה התוספות והתז אומרים שזה לא מוקצה, והרשב"א, המגן אברהם, המשנה ברורה, אומרים שזה מוקצה. לכתחילה צריך להחמיר, אבל בשעת הדחק פסקו אחרונים, גם בשו"ת שבט הלוי וגם עוד אחרונים, שאפשר להקל. הפריזר התקלקל. בעיקרון, אם הפריזר התקלקל, תוכל לפי שיטתם גם להוציא את הדג הקפוא, אבל תמיד עדיף בטלטול מן הצד. שבט הלוי התיר גם במקרה של אדם שהיה לו איזה בריחת דגים, וכמה היה צריך להוציא את הדגים, היה שם איזה דגים מתו שם, היה צריך להוציא את הדגים שמתו, לא משנה כך עכשיו, שלא יהרסו את השאר. אז הדבר הזה יכול להיות לפעמים יותר. יש לנו דבר אחרון כאן, שהוא גם מאוד מעשי, וזה עצמות וקליפות. אתה נמצא בבית, יש לך קליפות על השולחן. קליפה, בעיקרון, אם אדם לא יכול לאכול אותה, ואם בעל חיים לא אוכל אותה, זה מוקצה מחמת גופו. למשל, קליפות של ביצה. בדרך כלל, כמו שאנחנו נמצאים, אין בעלי חיים שאוכלים טיפות של ביצים. קליפה של ביצה זה מוקצה מחמת גופו. לפעמים אתה רואה בשבת מישהו שקליפו ביצה והוא שובר. ככה אתה ביצה, אוהב נהנות. אתה לא יכול לעשות את זה. ברגע שהורדת את הקליפה, ביד, אז ראינו שזה מחלוקת, שמת אותה בכלי, גמרנו. עכשיו זה מוקצה מחמת גופו. יש כל מיני קליפות אחרות שיש מקום לדון. איך אתה מנקה שולחן בשבת? יש לך על השולחן עצמות, קליפות. מה אתה עושה עם כל הדברים האלה? האם הם מוקצה מחמת גופו? אז זה דבר שנמצא כאן בצד שמאל. המשנה בשבת קמ"ג עמוד א', אחרי התיקון של הגמרא, אומרת שמותר לטלטל עצמות בשבת. יש מחלוקת ראשונים, אבל בעלי התוספות אומרים שמותר לטלטל עצמות רק אם הן ראויות לבעלי חיים. זה יותר קל מהמקרה הקודם, כי דג בפריזר אתה לא תיתן אף פעם לבעלי חיים, כי הוא ראוי לבני אדם. כאן מדובר על קליפות, עצמות. לבני אדם זה לא ראוי. לבעלי חיים זה ראוי. כיוון שזה ראוי לבעלי חיים, אתה יכול לטלטל אותם. אמנם יש מחלוקת גדולה האם צריכים בעלי חיים שמצויים פה. ולכתחיל אנחנו מצריכים שזה יהיה ראוי לבעלי חיים, ויהיו בעלי חיים מצויים, כמו שכתבתי כאן בהמשך, בעיר, ובעלי חיים כאלה שאפשר להכיל אותם. למשל, יש בעלי חיים שהם לא שלך, שאתה לא יכול להכיל בשבת. אבל למשל, כלבים, הגמרא אומרת שמותר להכיל מזונה מועט, ויש איזה קצת מצווה בהאכלתן, אז גם אם הם לא שלך, אתה יכול לתת אוכל לכלבים בשבת. אז אכן, אם יש כלב בעיר, הוא מציל את העיר בענייני מוקצה של עצמות. כי אז הוא אומר שכל העצמות האלה הם לא מוקצה, אם הם אפשריות לכלבים. לכן, בסיכום שכתבתי, עצמות בדרך כלל מותר לטלטל בשבת, כי במקומות שלנו כלבים מצויים. קליפות של ביצים בדרך כלל אסור לטלטל בשבת, כי אין לנו בעלי חיים אצלנו שאוכלים אותם. קליפות של גרעינים וכולי, אז אפשר לטלטל בקיבוץ או במקום שיש בעלי חיים שאוכלים אותם, ויש כאלה שמקלים גם אם בעלי חיים לא נמצאים כאן, כי זה אוכל שבעלי חיים רגילים לאכול. בכל מקרה, אם יש לידך קליפות שלא נעים לשבת לידם, מותר יהיה לטלטל אותם מדין גרף של רי. כשאתה מנקה שולחן בשבת, עצמות או דברים כאלה, אתה יכול לקחת ביד, אם יש קליפות של ביצים או קליפות אחרות, איך תוריד אותם? ראינו לפי המשנה הברורה על ידי סכין. אם יש לך בכלל ניילון, חד פעמי שאתה מוריד, אז שם יש את כל הדברים ביחד, ויש הרבה יותר דברים שהם לא מוקצה מאשר מוקצה. אנחנו, כל ארוחה שאנחנו גומרים, לצערנו על השולחן יש הרבה אוכל שאבות אבותינו היו אוכלים. אנחנו נמצאים בדור של שפע שלא היה כמותו מאז בריאת העולם. לא היה דבר כזה. זה לא יאומן. אנחנו צריכים ללמוד קצת מוסרית מה עושים עם זה, אבל זה דור של שפע בצורה שהיא לא תאומן. אחרי כל ארוחה שלנו יש הרבה שאריות שאבות אבותינו היו אוכלים את זה עוד יום, יומיים. אז לכן אם אתה מוציא את המפה, עם הניילון אף פעם לא תהיה לך בעיה. כי יש שם דברים שראויים, אז אפילו אם יש קליפות אחרות, זה לא בעיה. אם אתה רוצה להוריד את הקליפות בפני עצמם, אז קליפות כמו קליפות ביצים, תיקח עם הסכין ותוריד בצורה הזאת. מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לכלי שמלאכתו לאיסור. יש עוד כוח? זה בסדר? זה קצת מראטון כזה, אז אני מקווה שזה בסדר. גרף של רי זה דבר שלא נעים להיות לידו. זאת ההגדרה, לא נעים לך. לא נעים, אתה רוצה לשבת פה, לא נעים. לא נעים, בעיקרון מותר לך אפילו ביד לטלטל. אבל יש מקום להאריך יותר, אבל זאת ההגדרה. כן. אני לא אכנס עכשיו, כי זה פשוט עוד נושא, חבל לי אכנס עכשיו. יש כל כך הרבה נושאים יותר מרכזיים, אז אני... כן. טלטול וגופו יעזור לכל דבר בעולם. לאורז, לכל דבר בעולם, לדג לא מבושל, טלטול וגופו יעזור לכל דבר בעולם, ועל פי פסיקת המשנה הברורה, גם אם אתה צריך לעשות זה בשביל האורז, תמיד זה יהיה בסדר. נכון, אז אתה מבין את טלטול מן הצד כמו החזון איש. אבל המשנה הברורה אומר, בשביל מה אתה עושה? אתה עושה את זה בשביל לשמור על הקליפות האלה? הקליפות חשובות בעיניך, אתה רוצה להגן עליהן, או אתה רוצה שיהיה לך שולחן נקי? המטרה זה שולחן נקי, נכון? לכן המטרה היא דבר המותר. נכון. זה באמת יותר מורכב, וזה באמת לכתחילה צריך להזיז עם המרפק, עם... צריך להזיז בגופו ולא בצורה הזאת. כיוון שיש פוסקים שבכל מקרה מתירים לטלטל את זה, אז אולי יש עניין בכל אופן להזיז את זה גם על ידי חפץ, אבל אתה צודק שזה באמת לכתחילה צריך לעשות דווקא בטלטול בגופו. מוריי ורבותיי, כלי שמלאכתו לאיסור. הזכרנו קודם, אבל נראה את זה עכשיו טיפה יותר. הגמרא בשבת קוף כף ג' עמוד ב' אומרת שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור. והדבר הזה הוא פלא. למה שיעשו לטלטל כלי של מחתו לאיסור? יש לנו מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון בכמה מקומות בש"ס, ורבי שמעון לית לי מוקצה. רבי שמעון סובר שאין מוקצה, והלכה כרבי שמעון. אם הלכה כרבי שמעון, למה אסרו לטלטל כלי של מלאכתו לאיסור? ובמיוחד שכלי של מלאכתו לאיסור, ראינו שיש דברי היתר שאתה יכול לעשות בו. למה לאסור? ויש לנו שלוש גישות בדברי הראשונים. גישה ראשונה, גישת הר"ן. שהר"ן מבין שכלי של מלאכתו לאיסור לא נאסר מדין מוקצה. זה באמת לא נאסר מדין מוקצה, זה בגלל גזירת כלים. אתה מטלטל מספריים, אתה תבוא בטעות לגזור איתם. זה לא קשור למוקצה, זה משהו אחר, הרבה יותר קל. לדעת הרשב"א, זה באמת מוקצה, וזה מוקצה שרבי שמעון מודה בו, אבל זה מדנ"א מוקצה. לדעת התוספות ריד, כיוון שהלכה כרבי שמעון, מותר באמת לטלטל כלי של מלאכתו לאיסור. ואנחנו לא פוסקים כדעת התוספות ריד, אנחנו אוסרים לטלטל כלי של מלאכתו לאיסור. השאלה היא האם זה כדעת הר"ן, שכלי של מלאכתו לאיסור בכלל לא מוקצה, אלא גזירת כלים, או כדעת הרשב"א, שזה כן מוקצה, ובכל אופן אסור לטלטל. ויש כמה נפקמינות בין הר"ן לרשב"א שיעזרו לנו לראות איך אנחנו פוסקים להלכה. לפי הר"ן, החפץ עצמו הוא לא אסור בחפצה. הוא לא אסור בעצמו. האדם מנוע מלטלטל אותו, אבל אין איזה איסור בחפץ. לפי הרשב"א, החפץ אסור, יש איסור מוקצה על החפץ. ולכן, כלי שמלאכתו לאיסור שנשבר בשבת. היה לך לפני שבת, היה לך כלי שמלאכתו לאיסור, דבר מאוד יקר, הקפדת עליו. עכשיו הוא נשבר? לא, לא מוקצה מחמת חסרון כיס, זה לא טוב. כלי שמלאכתו לאיסור, זה, השאלה היא גם מוקצה מחמת חסרון כיס, אחרת. אבל כלי שמלאכתו לאיסור נשבר בשבת, מספריים נשברו בשבת. עכשיו, אתה רוצה, זה כבר לא משמש לאיסור. אתה רוצה עכשיו להשתמש בזה סתם, להזיז את זה סתם, זה כבר לא משמש לאיסור. אין חשש שתבוא לגזור עם זה. אתה לא יכול לגזור, זה נשבר. לפי הבנת הר"ן, זה לא יהיה מוקצה. כי עכשיו אין חשש שתעשה איסור, אתה לא יכול לגזור עם המספריים. לפי הבנת הרשב"א, זה מוקצה. כי בין השמשות זה היה מוקצה, וכל דבר שהיה מוקצה בין השמשות, הוא מוקצה כל השבת. אז זאת למשל דוגמה לנפקמינה בין שני הדברים. והמשנה ברורה פוסק להקל בדבר הזה, ולכן יראה יותר מדבריו שהוא פוסק כדעת הר"ן, שזה לא מוקצה, שזה גזרת כלים. אני אתן עוד דוגמה אחת בסוף, אנחנו צריכים להתקדם, אבל למשל, יש לך מספריים, יש לך סכין. אתה יכול עם כל אחד מהם לעשות אותו דבר. בוא נאמר, הזכרנו את הענבים מקודם, אתה רוצה לחתוך את האשכול. האם יש עניין שתיקח סכין? או שאתה אומר, מה אכפת לי? אני יכול לקחת מספריים. יש מספריים, יש סכין. האם כלי שמלאכתו לאיסור להשתמש בו לצורך גופו? הרי לכתחילה מותר לך לקחת כלי שמלאכתו לאיסור ולהשתמש בו מלאכת היתר. או לצורך מקומו, אם אתה צריך את המקום. אבל יש לך סכין. המשנה ברורה אומר, לכתחילה עדיף להשתמש בסכין. פה למטה, הדבר אחר. לעומת זאת, בעל תוספת שבת אומר, לא, אתה יכול להשתמש במספריים. וכנראה שהם נחלקו במחלוקת הזאת. המשנה ברורה הבין, כמו שראינו קודם, שכלי שמלאכתו לאיסור זה לא מוקצה, זה גזירת כלים, שמא תעבור על האיסור. אומר המשנה ברורה, נכון שיתירו לך לטלטל את צורך גופו, נכון? אבל אם יש לך סכין, למה שתסתכן ותיקח מספריים, אולי בטעות תגזור משהו שאסור? קח סכין. לעומת זאת, לפי בעל תוספת שבת, כנראה שהאיסור של כלי שמלאכתו לאיסור זה מדין מוקצה. כאשר אתה משתמש לצורך היתר, במקרה הזה חז"ל לא גזרו כאן מוקצה. חז"ל התירו לך להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, לצורך היתר. כיוון שלא גזרו מוקצה, הדבר הזה בכלל לא מוקצה, אז אין הבדל בין זה לבין סכין. בכל אופן, בשורה התחתונה, אנחנו פוסקים להלכה שכלי שמלאכתו לאיסור קל יותר מכל סוגי המוקצה, הוא לא נחשב כמוקצה, הוא נאסר מדין גזירת כלים, ולכן מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. אני רק רוצה להגיד לכם שזאת דוגמה כמה בני אדם לא מבינים ממוקצה. הדבר הראשון שילד לומד בהלכה בחיים שלו, כמעט הראשון, זה מוקצה. הוא קטן, בגיל שנה וחצי, מסתובב בבית, נוגע בדברים, אומרים לו, מוקצה, מוקצה, הוא יודע לא לגעת. כל דבר שרוצים שלא ייגע בשבת, ככה זה, מוקצה. יודע, מוקצה. אבל אם אדם מגיע לשולחן שבת, והוא רואה על שולחן שבת בשבת, תפוח אדמה לא מבושל, ולידו הוא רואה עט. אדם רגיל ממוצע, מה הוא יעשה? מה הוא יוריד ועל מה הוא יחשוב? הוא יוריד התפוח, ואז הוא יחשוב מה הוא עושה עם העט. נכון? ככה אדם ממוצע יעשה. וזה בדיוק הפוך. את העט אין בעיה להוריד, נשמחתו לאיסור. תפוח אדמה, זה מוקצה מחמת גופו, זה בעיה. עכשיו תראה מה אתה עושה עם זה. אבל כשאתה לומד לחוץ מוקצה, פתאום אתה מבין שיש כללים ויש יסודות שהעולם לא כל כך מכיר. ואנחנו מקווים שהיום, אחרי השיעור, אחרי מה שלמדתם, אז תכירו יותר. בואו נעבור לעמוד הבא ממש בקצרה. אז בואו תעברו לעמוד הבא. עכשיו כאן יש המון דברים בהגדרה כלי שמלאכתו לאיסור. ואנחנו נעשה את הדברים ממש בקצרה, ממש בקצרה. נראה כמה יסודות, כי אנחנו לא נספיק יותר מזה כרגע. כלי שמלאכתו לאיסור זה כלי שרוב תשמישו לאיסור ועיקר תשמישו לאיסור. למשל, סיר. אתה בדרך כלל מבשל איתו, הוא נועד בשביל בישול. זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. יש מקום לדון פה יותר על פרי המגדים, אני לא נכנס לזה עכשיו. גם כלי שעושה רק איסור דרבנן, גם הוא מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור. כך כותב הפרי מגדים, וכך מבואר בדברי הרמה. למשל, סרגל, שהוא מודד מדידה אסורה מדי רבנן, לכן סרגל הוא מוקצה, הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אתה יכול עם הסרגל, מה אנשים רוצים לעשות עם הסרגל בשבת, חוץ מלמדוד? להרביץ. טוב, אז אם אתה רוצה להרביץ, ביתר כמובן, אז בעיקרון זה מותר, כי זה לצורך, כן, נגיד היתר, אם זה היתר. אתה רוצה לעשות בעדינות ככה. אבל בעיקרון זה כלי שמלאכתו לאיסור. יש דבר שהוא עצמו לא עושה איסור, אבל עושים בו איסור. למשל, הסיר שהזכרנו קודם. הסיר עומד עליה, יש מבשלים בו. מה הוא עשה הסיר? מה הוא עשה? בישלת בתוכו, הסיר עשה משהו? האש בישלה. אבל הסיר עזר לך לבצע את האיסור. בדבר הזה יש מחלוקת ראשונים. מדברי הרמב"ן עולה שזה לא מוקצה. הוא מדבר שם על נר, על הכלי של נר, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מדברי התוספות עולה שזה מוקצה, שזה כלי שמלאכתו לאיסור. וכך אנחנו פוסקים להלכה. לכן, סיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לטלטל אותו רק לצורך גופו, או לצורך מקומו. מה זה אומר? זה אומר שבשבת אתה לא יכול סתם להתחיל להזיז סירים. אבל יש כאן שני סייגים. אם יש מעט אוכל בסיר, הוא לא מוקצה, הוא לא מוקצה בכלל. הסיר שיש בו קצת אוכל, אתה יכול להזיז, לעשות אותו מה שאתה רוצה. אם נגמר האוכל, אין בו בכלל שום דבר, פשטות הדברים שאתה לא יכול להזיז אותו. כלי שמלאכתו לאיסור, מתי מותר להזיז? אתה צריך את המקום, עכשיו אתה צריך את השיש, את השולחן, אתה יכול להזיז. ואם הזזת, אתה יכול כבר לשים במקרר, או אתה יכול לשים בכיור. אבל יהיה אסור לך להזיז אותו סתם. אמנם, יש מקום לדון בסירים בימינו. ולמה יש מקום לדון? כי סיר בימינו הרבה פעמים, רוב תשמישו זה לא לבישול, אלא לאחסון. רוב התשמיש הוא לאחסון, אתה מאחסן בו הרבה זמן, אתה שעה מבשל, 20 שעות מאחסן, ויש מקום לדון האם זה בכלל כלי שמלאכתו לאיסור. יש לנו הדבר הבא כאן, כלים חשמליים. עכשיו אני לא הולך להיכנס לכל הדברים, אבל מדברי רב שטוי מזלמן אוירבך ועוד אחרונים אחרים, נראה שכלים חשמליים, אם זה כלי שרגילים להפעיל אותו בצורה תדירה, דבר כזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אם זה כלי שלא רגילים להפעיל אותו, זה שעובד על בטריה, שעון, זה, זה לא הופך אותו לכלי שמלאכתו לאיסור. רק כלי שאתה רגיל להפעיל בצורה תדירה. עכשיו, גם כלי כזה מותר להזיז, לצור גופו או מקומו. כלומר, אתה יכול לקחת מעברר ולהזיז כדי שיעברר עליך. יש דברים שיש מקום לדון בהם בכלים חשמליים מסוימים. יש דבר מסוים שהזכרת קודם, שכלי שמלאכתו לאיסור, שאין לו שימוש יותר בגופו, שזה מחלוקת בין הראשונים, שבזה באמת הנטייה יותר להחמיר, אבל רוב הדברים היום הם לא כאלה. רוב הדברים היום. למשל, מה זה? על עת? עת למשל, זה דבר שאתה יכול לסמן איתו, לא לסמן בזה, להראות איתו. אתה יכול לעשות כל מיני דברים. כלי שאתה לא יכול לעשות כלום, שום דבר, אין לנו הרבה דברים כאלה. פעם היה נייר קופי, אתם יודעים מה זה נייר קופי? נייר פחם, כך היינו כותבים כשהיינו רוצים מעתק. זה אין לך מה לעשות בשבת, פשוט לא יכול לעשות כלום. רוב הדברים אתה יכול לשים על דף שלו יעוף, אתה יכול לעשות משהו. אז רוב הדברים הם לא לגמרי בקטגוריה הזאת, יש מיעוט דברים שאני חושב שיהיו בקטגוריה הזאת. יש דברים שתכף מדבר עליהם, שאולי אתה לא תרצה לעשות טלפון, עוד רגע נסה לדבר. יש כלים חשמליים שיש מקום לדון בהם. רוב הכלים החשמליים שאתה מפעיל אותם כל כמה שעות, לוחץ, מפעיל כמו מעברר, הם כלי שמלאכתו לאיסור. מצד אחד אסור לטלטל את זה סתם, מצד שני מותר לטלטל את זה אם אתה רוצה שזה יעברר במקום מסוים, אם אתה רוצה שיהיה מסודר, צורך גופו, לצורך מקומו. יש מקום לדון בכל מיני דברים נוספים, פה אני לא נכנס אליהם עכשיו. זה רוב הכלים החשמליים. יש מחלוקת לגבי מנורה. מנורה שיש בתוכה חוט להט. חוט להט, החוט שהוא בוער, שהוא חם. יש כאלה שאומרים שאולי חוט להט זה מוקצה דשלהבת, הוא כמו מוקצה מחמת גופו והוא יותר חמור. למעשה, אומנם הרב אליושי בוסר, אבל הרבה אחרונים מתירים, ולפי זה יש מקום לטלטל גם מנורה כזאת, אבל יותר טוב אולי לטלטל עם המרפק. אבל, אתם יודעים, בשנים האחרונות, העולם עובר לאיזה נורות? LED. עוברים לנורות LED, ולאט לאט רוב הדברים הם כאלה. למה העולם עובר לנורות LED? אז אפשר להבין שזה יותר חיסכון בחשמל או דברים כאלה. אבל באמת, הסיבה העיקרית זה לעזור לנו. גם אולי בהלכות שבת, האם זה דאורייתא או לא דאורייתא, שזה כבר כנראה דרבנן, גם במוקצה, תמיד יש סיבות פנימיות לכל הדברים החיצוניים. אז בכל אופן, היום כל הנורות LED אין בעיה. מצד הדין, אדם יכול לקחת פנס דולק ולהסתובב איתו בשבת. תראו, אני לא מציע לעשות את זה, כן? זה לא שאני מציע להסתובב עם פנסים, זה לא כבוד שבת, זה לא מתאים. אבל מצד הדין זה בסדר, ואם אדם תקוע באיזה מקום, או יש משהו, או בבית הוא רוצה להזיז, אין בעיה להזיז מנורת נורת לד, או פנס עם לד, וזה אין בעיה, וזה אין מחלוקת. כשאני אומר אין מחלוקת, תמיד אני חושש, כי כמעט אין דבר, מה זה אין מחלוקת? כמעט כל דבר, אבל אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה. תמיד יש איזה מישהו שממציא איזה סברה, אבל לא נראה לי. בטח תמצאו פעם משהו, אז תבואו אליי. אבל בעיקרון, דבר כזה צריך להיות יותר לטלטל. ממש בקצרה, פלאפון. פלאפון, בדרך כלל, פלאפון, אני חושב, שבשבועיים הראשונים זה מוקצה מחמת חסרון כיס, אחרי זה כלי שמלאכתו לאיסור. שבועיים ראשונים, אנשים מקפידים ככה, הפלאפון, נזהרים. אחרי שבועיים, היום כבר לא מקפידים. לא מקפידים, טלפון מסתובב, נמצא על השולחן. אולי אתה לא עושה איתו הרבה דברים, אבל אם אתה תצטרך שדפים לא יעוף, לא תהיה בעיה לקחת את הפלאפון. זה לא דבר שמקפידים עליו היום, ולכן אני חושב שזה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור. כמובן שיש מקום לדון בפלאפון, כשאתה מזיז, עם הקווים משתנים, עם דברים אחרים, אבל לא נורא כל כך בהרבה מצבים. אם הפלאפון מצלצל בשבת, אין בעיה לקחת את הפלאפון ולהחביא אותו מתחת לכביסה באיזה חדר אחר או משהו כזה. כמובן, אם אתה מרים אותו ומתחיל להעיר, אז אני אומר בצורה נורמלית, רגילה, פלאפון רגיל, אם בפנים משהו אולי משתנה, כנראה שזה לא בעיה. טוב, תפילין, לכתחילה אנחנו פוסקים, יש מחלוקת תפילין בגמרא במנחות דף למד וב, אסור להניח תפילין בשבת, הגמרא במנחות דף למד וב אומרת שתפילין לא מניחים בשבת, כי תפילין הם אות, אבל יש מחלוקת ראשונים, האם אסור להניח תפילין בשבת או שלא צריך להניח תפילין בשבת. לפי התוצאות ובצד דף תזיין, מותר להניח תפילין בשבת, ואז יהיה כלי שמחתו להיתר, אבל הבית יוסף מביא גם בענייני מוקצה, אבל גם בענייני תפילין, סימן למד א', מביא בשם המדרש שאסור להניח תפילין בשבת, זה כאילו מעליב את השבת. אם אסור להניח תפילין בשבת, זה יהיה כלי שמחתו לאיסור. להלכה השולחן ערוך אומר, זה כלי שמחתו לאיסור. הרמ"א אומר, לא, לא, זה כלי שמחתו להיתר. אתה, אז המגן אברהם, חולקים על הרמ"א, המשנה ברורה אומר, רק בשעת הדחק תקל, לכתחילה תאסור. אם זה כלי שמחתו לאיסור, יכול להיות שבימינו זה אפילו מוקצה בחמת חסרון כיס, כי אנחנו מקפידים על התפילין. לכן, לכתחילה, להוציא את הטלית מהתפילין לפני שבת, סדר את זה, שים את זה למעלה. אם זה בפנים, ואין ברירה, אז אתה יכול כן להוציא את התפילין. לכתחילה, במקום להזיז את התפילין, פשוט תחסום אותם ותשלוף את הטלית. אני מבין. אוקיי, אז יש מקום לדון גם בדין וסיס פה, אבל לכתחילה, אנחנו מוצאים את הטלית לפני שבת. אם נתקעת, אז תפתח, תוציא. אפשר לפתוח בצורה הזאת. מוריי ורבותיי, אני חושב שאנחנו נעצור כאן עכשיו, זה כבר נראה לי צער בעלי חיים. כל כך הרבה זמן, למרות שאני חייב להגיד שמורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, היה מעביר שיעור כללי משלוש ורבע עד אזור שש ורבע, בערך שלוש שעות, והוא תמיד אמר לנו, אצלנו אצלי זה קצר, כי הרב סולובייצ'יק היה מעביר ארבע שעות, חמש שעות, אז יחסית היה נראה לו קצר, לפעמים זה היה נגמר ברבע לשש, תלוי בשש, אבל אני חושב ש... הדור לא מכין כבר שיעורים כאלה ארוכים. אני חושב שנעצור כאן. אני רק אגיד, בדפים הבאים שיש לכם, אם תרצו לעבור לבד, הדף הבא זה מוקצה וחמת חסרון כיס, כאשר... מה זה? לא שומע. עומדים על? עוד, עכשיו לא נראה לי, אולי פעם אחרת נבוא, נראה לי שזה עכשיו כבר... יש תמיד כאלה שרוצים עוד, אבל אתם יודעים, יש את הרוב הדומם. אם תרצו, אז אולי פעם נמשיך פשוט את שאר הדברים, ואני שמח, כמו שפתחתי, ראש הישיבה עדיין לא היה פה, להיות בישיבה הקדושה הזאת, אני חושב שהישיבה שלכם, מאז ומעולם, הוסיפה הרבה לעם ישראל, יש הרבה דברים מדהימים שיצאו מהישיבה, יש הרבה גם תלמידים אצלנו, במכון לב מהישיבה פה, שאפשר לראות, באמת, אנשים שתורה היא מרכז עולמם, גם כשהם עוסקים באקדמיה ולומדים דברים אחרים, אז תמשיכו לעשות דברים טובים, לקדם את עם ישראל, להמשיך ללמוד, ללמד, להוסיף, להגדיל תורה ולהאדירה, בעזרת השם, בחיים טובים ושמחים של כל הרמים, של ראש הישיבה.